בשביל להבין את הקינה שאנחנו רוצים לעסוק בה, צריך קודם לעשות חשבון של, ועשינו את זה כבר בשנים קודמות, שלמעשה הלילה, ליתר דיוק ליל תשעה באב, הוא לילה שכולל בתוכו הרבה זיכרונות היסטוריים. כשחזל עשו חשבון, אז הם שלשלו את העניין למעשה מראשית הבריאה. אותו מאמר חזל, שלמעשה כשאנחנו קוראים בתורה בלי ניקוד, אז המילה איכה מופיע בפעם הראשונה בפרשת בראשית, היקה. הרי שם הוא כתוב באלף יוד חף ה. וכשחזל במדרש אמרו שגירשתי את אדם הראשון מגן עדן וכוננתי עליו היקה או איכה, צריך לקרות בלשון חזל, הם התכוונו לומר שלמעשה מראשית הבריאה ועבור לחטא המרגלים, ויבכו עם בלילה הוא, ועבור לבית ראשון, ועבור לבית שני, ועבור לחורבן ביתר, וכל החשבונות ההיסטוריים הן אלה שמנויים במשנה על הדברים שירו לאבותינו בתשעה באב, ואין על דברים שירו אחרי זה, וגם זה היה לנו כבר הזדמנות לדבר כשמלאו 500 שנה בתשנ"ב לגירוש ספרד בתשעה באב, וראינו איך אברבנאל מדייק שהדבר נדחה מיום ליום עד שהדבר הזה יראה. בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ ספרד, ואולי גם פרוץ מלחמת העולם הראשונה בתשעה באב, שנת תרעד תבריש עין דלת. על כל פנים, הצומת של המאורעות האלה זה לא רק בגלל העיקרון שמגלגלין חובה ליום חייו, אלא כנראה חזל התכוונו לומר שיש קשר פנימי מהותי בין כל המאורעות האלה, כולל את נוסחת היסוד של, היינו אומרים, הפספוס הראשון של אדם הראשון. מהיקה של אדם הראשון, או בתוך היקה של אדם הראשון, בתוך ההתחלקות הזאת של מחשבת הבריאה הראשונה, שלא התגשמה כפי שעלה במחשבה, כל שאר המאורעות הם רק פרטים של הדבר הזה. אז ממילא כמובן בהתאם לזה אתה יכול לדון על כל פרטי החורבנות למיניהם, כשם שאנחנו למשל נדבר על בחינה מסוימת של חורבן בית ראשון ששונה מהבחינה של חורבן בית שני, כשם שאנחנו נדבר על המפלה בביתר שיש לה אספקטים אחרים נניח מאשר חטא המרגלים ויפקו עם בלילה הוא וכולי, ואף על פי כן למרות כל הבחינות השונות בכל אחד מהם יש הרי מכנה משותף אחד כללי להם. בסדר? אז זה עקרונות שדיברנו כבר, ולמעשה הם חוזרים על עצמם בכל מיני וריאציות, כשהכותרת היא בלילה, בליל זה יבכה יום בני וכולי. אף על פי כן, בתוך החשבון הגדול של תשעה באב על כל היבטיו, כשלמשל חז"ל דרשו גם את הפסוק שקראנו עכשיו, היחמוס כגן סוכו על גן עדן ושילחתי אותו מגן עדן וכו', כך הם דימו גם על הנחמה, חדש ימינו כקדם, לגן אשר נטע השם בעדן מקדם. זאת אומרת, גם התפילה לשיבה היא לא רק לשיבה של ביתר ושל המקדש וכו', אלא לא פחות מאשר שיבה לסגירת המעגל של גן עדן. אז זה שאתה תופס תשעה באב בגדול ובהיקף ההיסטורי הכללי. אבל כמובן שמבחינתנו הביטוי הנמרץ ביותר לאבל ולצער ולכל מה שכלול ביום, בלילה הזה וביום הזה, זה חורבן המקדש. ויש בחורבן המקדש איזה יסוד מאוד משמעותי, והוא הביטול של עבודת הכהנים. במסגרת הכינה והבכייה והביקוי של הביטול עבודת הכהנים, שהוא כאמור ביטוי מאוד מוחשי, מי מאיתנו מרגיש מה היה אדם הראשון בגן עדן, וממילא בכל הצרות הגדולות שיש לו בתשעה באב, עם כל החשבון של ארץ ישראל, אז גם על גן עדן הוא צריך עכשיו להצטער. אז כמובן לבעלי מדרגה גבוהה, הפירוש הוא שאם אתה יודע מה היה צריך להיות הדרגה של אדם הראשון בגן עדן, אז אתה מבין שכל מה שהתגלגל מאז הוא תוצאה של המסקנה הזאת. ולכן כל מה שאתה מבקש זה לחזור למעמד של גן עדן. כשתחזור למעמד של גן עדן, אז כל שאר הדברים יגיעו על תקנתם. אבל אם אי אפשר או קשה לתפוס את זה כל כך בגדול, אז אתה ממקד את זה. אחת מנקודות ההתמקדות זה ביטול של עבודת הכהנים. אז יש לפנינו קינה של רב לזר הקליר, והמעמד שלו, של הקליר, נידון כבר בראשונים, ויש עליו סוגיות ארוכות ושלמות, וכמובן שלא נעסוק בזה עכשיו, אלא שבשביל להבין את הקינה הזאת, חוץ מהבעיות הלשוניות והגיאוגרפיות שישנם בו, צריך להקדים את העקרונות של החלוקה בעבודת הכהנים משמרות הכהונה, וזה מה שיש בעמוד השני. אולי נראה קודם את ההקדמות, זה גם אולי יהיה קצת היתר לעסוק בדברים שמתחככים בתלמוד תורה, אלא מכיוון שזה לצורך הבנה של הקינה והמשמעויות שלה. אז זה מתחיל במה שכתוב בשופטים, בפרשת שופטים. חלק כחלק, אני קורא בעמוד השני, בטור הראשון. חלק כחלק יאכלו לבד מממכריו על האבות. פסוק לא קל. הפירוש של רש"י מלמד שחולקים באורות ובבשר סירי חטאות. הכהנים, יכול אף בדברים הבאים שלו מחמת הרגל, כגון תמידין ומוספי שבת ונדרים ונדבות. תלמוד לומר מלבד מממכריו על האבות, חוץ ממה שמחרו האבות בימי דוד ושמואל, שנקבעו המשמרות ומחרו זה לזה, תולתך תולתה שבתך ואני אתול שבתי. אז שלמעשה בקורבנות שהיו באים במקדש, היו חלקים שמפורש בתורה שהם שייכים לכהנים. נו, כשמשפחת הכהונה הייתה מצומצמת, נניח כמו בראשית הדרך במשכן, אז אהרון ושני בניו היו מסתדרים איכשהו. נוסף אחר כך פנחס, גם עם זה אפשר היה להסתדר. אבל כשהעסק הזה הלך והתרבה והתרחב, ובמקביל כמובן גם המקריבים התרבו, וזה כבר הפך להיות עניין גדול, אז איך הסתדר בדבר הזה? אז התורה רומזת כאן לאיזשהו הסכם קדום. הסכם קדום שהתורה רומזת עליו במילים לבד מממכריו על האבות, דהיינו לבד ממה שהאבות, והתורה לא מפרשת על איזה אבות, הכוונה על כל פנים, אי פעם בשלבים מוקדמים של עבודת המקדש נקבע איזה סדר שהנכסים מהקורבנות וכל שאר הדברים המתלווים, וזה סוגיות גדולות, שהם שייכים לכהנים, כיצד החלוקה הזאת תתבצע. ואז משרבב רשי, ואנחנו מיד נראה את המקור החזלי שלו, בימי דוד ושמואל נקבעו המשמרות, ואז נקבע מראש כל אחד ויתר על חלק של... זה יסתדר בצורה כזאת שהכל יבוא על מקומו בשלום, וכל אחד יקבל את החלק שלו, ולא יהיו מאומות וכו' וכו'. מתעוררת בעיה מה קורה ברגלים שהרבה עלו לרגל, האם זה נכנס בתוך זה, לא נכנס בתוך זה. זה סוגיות הלכתיות גדולות, הקשורות לסדרי עבודת המקדש. המקור המקראי לדברי רש"י, זה הפסוק בדברי הימים. כולם הברורים לשוערים בסיפים 212, המה בחצרי מתייחסם, המה ייסד דוד ושמואל הרואה באמונתם. הם ובניהם על השערים לבית השם, לבית האוהל, למשמרות. ייסד זה כנראה ארגון או קביעה או דברים כגון אלה. אנחנו מכירים בכלל את הניסוח הזה של דוד ושמואל כמניחי יסודות לעבודת המקדש. אנחנו מכירים את דוד שבורח אל שמואל בניות ברמה, וחז"ל אמרו שבאותה פגישה הם חיפשו מקום לנויו של עולם. דהיינו, הם היו מודעים כל אחד לחלק שלו, לתפקיד שלהם לארגן את המלוכה, דבר ששאול התחיל בו, אבל להביא את גולת הכותרת ולקבוע את מקום המקדש ואת כל הסדרים המתלווים לו. אנחנו מכירים מדברי הימים דברים שהם סתומים במקומות אחרים, איך דוד עורך גם תוכניות, איך דוד אוסף את כל החומרים הנדרשים לבניין, מה שנקרא בלשון חז"ל מגילת המקדש. דוד מכין את הכל. בתוך ההכנות האלה, בהשראתו של שמואל, דוד גם, וכאן כתוב דוד שמואל הרואה, ואנחנו מכירים, גם חז"ל עצמם קראו לביטוי הרואה, הם קראו לנביא היום יקרא לפנים הרואה. זאת אומרת שבתקופת שמואל גם כן יש כבר איזה מצב קדום יותר, ושמואל נקרא נביא, ובמדרגה הראשונה שלו הוא גם קרוי רואה. על כל פנים, בתקופה הראשונה הזאת, מארגנים את סדרי העבודה באמונתם, זה כנראה הכוונה בנאמנותם. ישפוט הבל יצדק בעמים באמונתו, באמונתו, הפשט הוא בנאמנותו. זאת אומרת, בנאמנות שלהם, בסמכות שלהם, באמינות שלהם, הם סידרו את הדברים האלה. בכמה פרקים אחרי זה, בא גם העתק של הפרוטוקול או של הדוח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של דוד. ויכתבן שמעיה בן נתנאל הסופר מן הלוי לפני המלך והשרים וצדוק הכהן ואחימלך בן אביתר וראשי אבות לכהנים ללווים בית אב 1% לאלעזר ו1% לאיתמר. ויצא הגורל הראשון ליהויריב, לידיה השני, לחרים השלישי, לסעורים הרביעי, למלכיה החמישי, למימין השישי, להקוס השביעי, לאביה השמיני, לישוע התשיעי, לשכניהו העשירי, לאלישיב השתי עשר, ליקים 12, לחופה 13, לישבעב 14, לבלגה 15, לימר 16, לחיזיר 17, להפיצה 18, לפתחיה 19, לחזקאל 20, ליחין 1 ו-20, לגמול 2 ו-20, לדליהו 3 ו-20, למעזיהו 4 ו-20. כאן המקור למה שאנחנו מכירים במשך מאות רבות של שנים, אני חושב שאפשר גם להגיד אלפי שנה, תכף נראה כיצד, של חלוקה ל-24 משמרות. 24 משמרות, זה כמובן קשור למה שכתוב קודם, לבית האוהל למשמרות, והם היסד את דוד ושמואל. כאן יש חלוקה, אתה יכול לקרוא לה חלוקה ל-24 מחוזות, לפלחים, לכל מיני שמות כאלה, שמשמעם איזושהי חלוקה אדמיניסטרטיבית, שכמובן הייתה גם כלים לארגון המלוכה, ובימי שלמה זה היה גם לגבי גביית מיסים וכו'. והחלוקה הראשונה הייתה ל-24, שראשי המשמרת או ראשי החלוקה הזאת או ראשי המשפחות או ראשי המחלקות הללו, הם היו כנראה אלה שנזכרים כאן בשמות, ועל שם ראש המשמרת הזאת בימי דוד נקראה המשמרת הזאת לאורך כל הדרך במשך מאות מאות רבות של שנים. על הדרך למשל שהמשנה במידות או בתמיד, כשהיא מדברת, דיברנו על זה לאחרונה, כשהיא מדברת על חלוקה של תפקידים במקדש, אז זה מופיע על שם איש אחד, ולמרות שהוא כבר לא חי, אז לעולם התפקיד קרוי על שם אותו אדם שהיה ראש אותו תפקיד. אנחנו מיד נראה שמשמרות כמו יוירי וידעיה וכו', שהם שמות של אנשים קונקרטיים שחיו בימי דוד, הם מתגלגלים בצמוד לתפקידים הללו גם במשך בית ראשון וגם במשך בית שני. כל פנים 24 משמרות, אנחנו כמובן מכירים גם 24, לא כל כך נפוץ, אבל כך, 24 חלוקות של הלוויים, ואנחנו מכירים גם 24 מעמדות עם כל המשמעויות שיש לדבר הזה, ובכן חלוקה של כהנים, לוויים וישראלים, וכל זה כמובן מסביב לעבודת המקדש. החלוקה הזאת שהייתה בימי בית ראשון, היא מתגלגלת גם בימי בית שני. מי שזוכר את הגמרא בסוף סוכה, אז היא מדברת שם על משמר בלגה, ואחת הבנות שם לא התנהגה כהוגן וכו', וזה ברור שזה קשור איכשהו לימי היוונים, לוקוס לוקוס וכו', וכאן מדברים על בלגה, והרי אתה רואה, ובלגה זה שם של מישהו קונקרטי בראשית ימי דוד, עוד לפני המקדש. הרי לך שהשם הזה, המשמר הזה, קרוי על שם אותו ראש משמר שהיה בתחילת הדרך. כך התגלגל הדבר כל ימי בית ראשון, והוא בעל משמעות לגבי סדרי העבודה במקדש, כפי שאנחנו מכירים אותה במקומות רבים אחרים. כן. לא משמע, לכן אני הבלעתי. לא, אני חושב. איפה אתה מכוון? כן, כן, כתוב באוהל, בוודאי, זה אוגן גם באוהל. אני חשבתי שאתה שואל לפני דוד, לפני דוד אין לנו ראיות. הרבה מומן חושב זה דאורייטה, אז אני לא יודע שהוא מפרנס את זה. אבל אז יכול להיות ש... לא, המשמעות הן רק ביטוי לבעיה טכנית, שכמו שהישראלים לא כולם יכולים לעמוד על הקורבן, והכהנים, יש שם צפוף מאוד, היה לנו כבר איזה סיפור. שהיה שם צפוף בבעלי המזבח ומה שקרה. אנחנו תגב מיד נראה שהרי יוסיפו ברכה שהצפיפות הזאת לא תביא לידי חיכוך. אבל עובדה היא, לכן הבלעתי קודם, אהרון, איתמר ואלעזר, זה היה כל הסיפור. אחר כך נוסף להם גם פנחס, אז אפשר היה להסתדר. ככל שהעסק הזה יתענף יותר, אז מלא לא הייתה ברירה והיה צריך ליצור את החלוקה הזאת. זה גם גרם לדבר שהוא לפעמים... לא רמי על דעתנו, אבל זו היא המציאות. כמה זמן עבד כהן במקדש? לפי החלוקה הזאת יוצא שהוא עבד שבועיים בשנה. אם יש 24 משמרות וכל אחד עובד שבוע, כי הרי בשבת היו מתחלפים, אז ממילא יוצא שכהנים, נכון הוא שהעדויות היותר קונקרטיות שיש לנו הם מימי בית שני על דברים האלה. אז הכהנים באמת, העבודה במקדש הייתה שיא של חצי שנה. בעלי המוסר העריכו בזה מאוד, מה הוא עשה כל שער הזמן? כל שער הזמן הוא התכונן כמובן. במשך חצי שנה הוא התכונן כדי שאותו שבוע יהיה כולו מלא. בבקשה? בגלל ההנחה שבאמונתם. זאת אומרת, ההנחה, אל תשכח שהיה גם ריבוי. אם היו מגדילים, אז לא היה נשאר שום דבר. הם רצו שאיכשהו יסתדר שהכהנים יהיה להם שבוע של עבודה. כי אחרת באמת לא יהיה משמעות לכהנים. אז, 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 אז זאת אומרת שבכלל כמעט ולא יעבוד. אז לכן הם קבעו את זה, אבל ודאי נוסחת היסוד של דוד היא הייתה הקובעת. ואז ממילא הם ישו קו לבד. נכון הוא שכתוב מפורש שברגלים, כשהיה לחץ גדול, אז הייתה תוספת, ולמשל בקורבן פסח כתוב שהכהנים היו מסתדרים. זאת אומרת, זה היה מחוץ לחשבון. אבל החשבון הקבוע והמסודר היה זה, זאת אומרת, ובהתאם לזה גם המעמדות חזל גם דיברו על חלק מהעבודה, חלק ישב ביריחו והכין את העבודה הזאת, וחלק עבד פה בפועל, אבל העבודה הזאת במשך השבועיים האלה, היא למעשה הייתה גולת הכותרת, ושאר הזמן, שאר הזמן היה מה שכתוב בתורה, מה כתוב בתורה, תפקיד נוסף, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. הם עסקו בתלמוד תורה, בהפצת התורה. זאת אומרת, כהנים ולוויים, לא היה להם חלק בנחלה, לא הייתה להם בעיה של מאיפה להתפרנס וכו', השם הוא נחלתם וכדומה. אז מה שהם עשו, זה באמת, הם עסקו בהרבצת התורה בכל מיני צורות, וכשהגיע זמנו, הוא עלה למקדש. זה מה שכתוב בדברי הימים על תקופת בית ראשון. כשבראשית בית שני ארגן עזרה את העבודה מחדש, אז כאן יש גם פסוק אחד שהוא כולל בתוכו את הכל. והקימו כהניה בפלוג תהון, דהיינו בקבוצות שלהם, ולוויה במחלק תהון, הלווים במחלקות, על אבידת אלהדי בירושלם ככתב ספר משה. אז נכון הוא שבספרו של משה זה לא כתוב במפורש, חוץ מהפסוק שאנחנו ראינו. אבל כאן כמובן יש דוגמה קלאסית לרמזים שקופים על תורה שבעל פה, שהיא גנוזה בתורה שבכתוב. כן, אבל הרמב"ם עצמו לא יכול להסתמך על איפה זה כתוב בספר משה, הוא צריך פסוק. נו, מה היא קומש מלן, אז זה היה צריך לעשות, אז לא היה צריך להיות כל הפסוק להיות. בוודאי שעבודת השם הייתה כתובה במשה, זה כתוב בכל הפסוקים הקודמים. על כל פנים, שעבודת הכהנים, יש פה גם עבודות הכהנים בפלוגות שלהם, או איך שנתרגם בארמית, המשמרות, הקבוצתיות הזאת, ואחר כך הלוויים וכל מה שמתלווה לזה. לא. אני מתכוון לומר שמה שכתוב לבד ממקרא ועל העבוד זה ספר משה. לא, לבד ממקרא ועל העבוד, תרגם את זה לעברית פשוטה. שיהיה מישהו שיתרגם את זה לאנגלית. איך הוא יתרגם לבד ממקרא ועל העבוד? לא יהיה שום משמרות ולא שום דבר. אז זאת אומרת, כתב ספר משה זה לבד ממקרא ועל העבוד. כאן רמוז שכשלמדו את ממקרא ולעבוד, למדו את זה עם השירה שיאמר פה, למדו את זה עם המסורת, שכאן נעוצה החלוקה למשמרות, לגבי עזרה, זה כתב ספר משה. מה שכתוב בספר משה, זה מה שהוא ביצע, החלוקה למחלקות וכו'. אז רש"י אומר, דוד ושמואל, דמי עזרה... בוודאי, אז זאת אומרת שהתורה נתנה, ברור, שהתורה נתנה מנדט שבזמן שתאורגן העבודה במקדש, מה שיסוכם על ידי ראשי האבות, על ידי המנהיגים, בהפעלת המקדש, הוא מחייב. אז רש"י מגלה לנו שהנוסחה שהתורה אמרה, האבות זה הכוונה, דוד ושמואל, וזה מה שעזרא אמר בשלב יותר מאוחר ככתב ספר משה. הדברים הללו שזה המקור שלהם בתורה ובדברי הכתובים הם שמנוסחים גם בתוספתא. איפה בבקשה המותר של הדפים? יש אצל מישהו? או, לא, אני מבקש שמי שמאחר אם אפשר להעביר, יש שם וגם בחלק שם של אנשים יש בכניסה. בסדר, תודה רבה. בסדר גמור. כן, הדברים הללו מנוסחים בתוספתא. שמונה משמרות תיקן משה לכהונה ושמונה ללוויה, משעמד דוד ושמואל הרואה, עשרום 24 משמרות כהונה ו-24 משמרות לוויה, שנאמר, המה יישא דוד ושמואל הרואה באמונתם. חכה, תשמע. אילו משמרות כהונה ולוויה עמדו נביאים שבירושלים וקבעו שם 24 עמודים, הכוונה למעמדות, כנגד 24 משמרות כהונה ולוויה. עכשיו, על זה בא, זה התוספת, על זה בא הדיון בבבלי. בר גוראי אמר רב חמה, בר גוראי אמר רב, משה תיקן להם לישראל וארבע מתמר, זאת אומרת כשהדברים האלה כבר התענפו, בא שמואל והעמידם על 16, והדוד והעמידם על 24, שנאמר בשנת ה-40 למלכות דוד, נדרשו וימצא בהם גיבורי החיל ביעזר גלעד. איך לומדים את זה מהפסוק זה לא קל, אבל כנראה אחד ההסברים שבשנת ה-40 למלכות דוד זה היה כבר לקראת סוף מלכותו, ואז שמואל בוודאי כבר לא היה חי, זאת אומרת, אז מה הפירוש שנדרשו וכולי, ואומר דוד הכניס שינוי נוסף על מה שהוא סיכם בשעתו עם שמואל. יפה. מית ומשה תיקן להם לישראל 8 משמרות, 4 מלעזר ו-4 מתמר, בא דוד ושמואל. דד שמואל, שמואל הרבה ומתה. אז השאלה היא, אם באמת דוד ושמואל עשה את זה, אז מה אגר בא דוד? כאמר, יסודו של דוד ושמואל הרמתי העמידום על 24, זאת אומרת, שמואל הרואה, העמידו דוד ושמואל הרואה באמונתם יסדו 24, הכוונה, תוך הדרך. אכלס, מה יש? אז אתה אומר, יש לנו 24 משמרות, זה בסופו. אבל אותם תוספת, ואותם ברייטות, אותם קטנה יותר, היא מכניצה אותנו ומספרת לנו, לפני שהדבר הגיע לכלל סיומו, כפי שאנחנו מכירים, היה לו גם שלבים. והשלבים הללו מסתבר מאוד, למרות זה לא כתוב, הם פרופורציוניים לגידול שבעם וללחץ שבעבודה. ולכן בימי משה המספר קטן יותר, בימי שמואל, לכן אחרי דוד יותר לא יהיו תוספות, מפני שזה למעשה את גבול גדולה. עוד פעם? אז כנראה מפני שהסיכום, אבל דוד ושמואל הם קרובים מאוד זה לזה, אז הכוונה היא שינוי שחל בפרק זמן קצר, קלו לשם שניהם. מימי משה ועד דוד היו מאות רבות של שנים. לא, אני לא יודע אם היא מתייחסת דווקא לשמואל, היא מתייחסת לעצם המספור השונה, על סמך מה בא דוד והעמיד את הדברים האלה, ואתה אומר את זה שדוד ושמואל יסדו את זה. ושם, וכתוב שדוד ושמואל זה 24. כן, אז זה השאלה. נכון, אבל לא, משמע שדוד עשה את זה בחברותה עם שמואל. זה לא דויק מפני שכתוב, בשנת ה-40 למלכות דוד. סתם, מה טיבו של הפסוק הזה? מה הפסוק? שנת ה-40, ושנת ה-40 זה סוף מלכות. טוב, בינתיים עוד לא דיברנו על הנושא הזה. עוד לא דיברנו על מקומות ההתיישבות שלהם, זה יהיה כמובן השלב הבא. עכשיו יש פה איזה קטע בירושלמי שהוא סתום סתום לנו, כי אין לנו את, את, את המנגנון של הראשונים שעסקו בו, אבל הירושלמי הזה הוא סתום מצידי צדדים. אמר רב לוי, יו יריב, אפילו לא יודעים איך לפסק את זה, יו יריב גברה או יו יריב גברה, מירון קרתא מסרוויה, מסר ביתה לסניה. אמר הברכיה, יו יריב, יא הריב עם בניו, על שמרו וסרבו בו. ידעיה עמוק ציפורים, ידעיה עצה עמוקה שבליבם והגלם לציפורים. זה לשון הברייתא הסתומה הזאת, שכאמור, גם הניקוד שלה לא ברור, גם הפיסוק שלה לא ברור, ומרגישים שכאילו יש פה איזה נוסח קדום יותר שרב לוי אמר, ורב ברכיה הוא כאילו מפרש את הדברים האלה. אז נאמרו כמה וכמה דברים על הירושלמי הזה, הבאתי מרב בן זמננו, שהוא מלא שהפירוש של הרב גורן על תענית ירושלמי, במידה שהוא כתב, עוד לא נתפס. אמר רב לוי ורב גברה, ביור הדברים, שדברי רב לוי ורב ברכיה וכל המאמר מוסבים על ברית העתיקה, הרב תמר בעל הפירוש הזה סיכם את דברים שאמרו כמה וכמה מהחוקרים בהבנת בכלל הסוגיה, והירושלמי הזה שימש אותם. הם מוסבים על ברית העתיקה או פיוט עתיק בנוגע למשמרות הכהונה שגלו. וזה לשון הפיוט קינה לליל תשעה באב, למרות שאנחנו אומרים את זה בתשעה באב היום, אחד צר הצפרים מבן יעקב, ירושלמי וכו', ולכן נקראו מסרבי מרון שסרבו ומרו במרה דאלמה. נדו כי ציפורים כהני ציפורים עיר ציפורי, והיא הייתה משמרת ידעיה, שאמרו בירושלמי שנקרא עמוק ציפורים, ונקרא או אולי עמק ציפורים, ונקרא ידעיה על שם ידעיה עצה עמוקה הרע שבליום וגלם כציפורים, וממנו שאב הבית הלוי בפירוש לקינות, והמחבר השתמש בירושלמי כתב יד שהיה כתוב לנכון כציפורים, וכן הוא הגרסה והשתמש בירושלמי שנדבר, והנוסחה הגלם לציפורים המובנת שכן המשמרות גלתה מציפורים מקום ישיבת המשמרת. אולם הנוסחה הנכונה הגלם כציפורים. נדדו ואפו מהר ציפורים כציפורים. אולם מה שכתב בראש הנזכר, שעיר ציפורים נמכרת, אין הציפורים הוא טעות, אלא שבצורן היה מושב משמרת ידעיה עמוק לארץ הגליל שמואל קליין וכו'. ועכשיו הבאר על סדר הגמרא. שבפירוש הפסקה כנמסר הבית במסרבי מרון, פירש רב לוי שיש לקרוא מירון מקומה של משמרת יהויריב המכונים מסרבי, על שם שמסרו ביתה לסניה, וזה מה שאמר יהויריב גברה. מירון סרבי מרת יהויריב על שם שמסרו ביתה לסניה. אולם רב ברך יכולה וסרבו ומרו במרי דאלמה. ועכשיו בא הפירוש של הפסקה השנייה שהיה לעמוק ציפורין, שבירוש שביאורו שמשמרת ידעיה שבציפורין הייתה מכונה עמוק, על שם שידעיה עצה עמוקה להרה שבליבם והגלם כציפורין. כלומר שנדו ואפו כהני ציפורין ממקומה מהר כציפורין. הליכוד שלפנינו בקינה הוא מרון בקמץ כרבי רכיה. ודע שיש מנהג עתיק, אני לא יודע למה מתכוון, שיש מנהג עתיק בארץ ישראל שיחידי סגולה מבקרים במירון, אם יש להם אפשרות. אולי הכוונה לליל תשעה באב, מאחרת איזה מין חידוש זה. וייתכן שמנהג, כנראה הכוונה לתשעה באב, וייתכן שמנהג זה הוא תיקון חטא למשמרת יוירים מסרבי מרון שמסרו ביתה לסניה. לא ידוע לי, כל פנים על מקום שאני בדקתי, שיש איזה מנהג, שיש איזה להגיד קינות בליל תשעה באב במירון, תיקון לדבר הזה. על כל פנים, אנחנו מיד עוד נחזור לירושלמי הזה, שהוא, כפי שגם הוא הסביר את זה, זה בסך הכל איזה ראש קרחון, איזה שריד של סיפור גדול מאוד, או התחלה של קינה, או של איזה ברייטה, שעשתה רשימה של משמרות הכהונה ומקומם, וכאן אנחנו מגיעים לדבר נוסף, הרי יש לנו את שמות המשמרות, את אולי אפילו כינוי שלהם, כי אם אנחנו נזכרים ששמות המשמרות הם על שם ראש בית האב או ראש המשמרת בימי דוד ושמואל, אז במשך השנים בוודאי נוספו להם כמה כינויים, ועכשיו אנחנו דנים איפה הם גרו, וזוהי שאלה לא מבוטלת אבל מיד נטפל בה. בבבלי, מי שלמד ברכות מכיר את זה, הגמרא דנה שם על כך, כך וכך ברכות יש בתפילה, ובשבת מוסיפים ברכה אחת למשמר היוצא, והתוספות כבר שואלים מה טיבה של הברכה, אם יש בשם, אין בשם, אחרת מה מגיע לשם ברכה. על כל פנים, מה קרה? בעת חילופי המשמרות, מהי ברכה אחת? אמר רב חלבו, משמר היוצא, זאת אומרת בשבת, כשמתחלפות המשמרות, משמר היוצא אומר למשמר הנכנס, מי ששיכן את שמו בבית הזה, הוא ישכין ביניכם אהבה ואחווה ושלום ורעות. עומק ההבנה בדברי הברכה הזאת, זה הרצף בעבודת המקדש. קודם כל צריך להבין שמסתבר שהיו גם אנשים שליוו את המשמרות האלה. כי אם כל פעם אחד היה מתחלף, אף אחד לא היה יודע איך עובדים. הרי מה קרה פה? בפעם האחרונה הוא היה פה לפני חצי שנה. כל הכללים, כל העניינים, איפה יש פה מפתח, איפה מסתדרים, כל הדברים האלה. עד שהוא מתרגל כבר עבר השבוע. אז כנראה שהיה מישהו, או מראשי זקני בית אב, או איזה ממונים אחרים, ויש לנו גם שרידים במשניות וכו', שהיו כל מיני נושאי תפקידים במקדש, שהם כנראה לא היו מתחלפים. קיצר, היה סגל קבוע, שהוא היה אחראי לרצף של העבודה, והיו אלה שעשו את העבודה השוטפת, שהם היו מתחלפים ומישהו היה מלווה את זה. כדי שהרצף הזה, כדי שהחילופין הללו יהיו חלקים ולא יהיו בהם שום חריקות, בתפילה הזאת, אני אומר את זה בפשטות בלבטית, כמובן שיש בזה עומק יותר גדול, בתפילה שהכל יתנהל על מי מנוחות בצורה של שלום ושלווה, בינם לבין עצמם, והעבודה תימשך בצורה מסודרת. לכאורה, מה שדיברנו אמש ברמיזה, אנחנו היום במרחק של כ-2000 שנה, 1920-27, קשה לנו להבין איך החיים היהודיים היו שונים בתכלית כשבמרכז עמד המקדש. כל סדר היום, כל סדר השבוע, כל סדר החודש, כל סדר השנה, היה שונה כשעבודת המקדש הייתה עומדת במרכז החיים. ומה שהסיק את רבי יוחנן בן זכאי, הייתה הבעיה איך החיים היהודיים יתנהלו מעטה כשאין מקדש. וזה בעיה חמורה מאוד. אנחנו, יש לנו היום בעיה איך החיים יתנהלו כשיקום המקדש. עלייה לרגל, עבודות, סיפורים, טהרה, כל מיני דברים. חיי היום יום השתנו מן הקצה לקצה. אבל אז הייתה בעיה בכיוון הפוך, לכאורה. מה קרה כשחרב המקדש? אז יש לנו למשל עדות, זה באותה שנה, מה קורה כל פעם? שאותה שנה שחרב הבית, מוצאי שבת היה ומוצאי שביעית הייתה, ומשמרת יהויריב. משמרת יהויריב, זאת שגרה במירון, מיד נשוב אליה. גם בבית ראשון, גם בבית שני, ומשמע מן הדברים שזה נזקף משהו על ראשה. זוכר מישהו איפה אנחנו נפגשנו עם משמרת יריב, או איפה אנחנו נפגשים איתם פעם נוספת, הרבה יותר סימפטית? לא. כן, איפה? מתתיהו ממשמרת יריב. זה מביא אותנו לבעיה שעוד מטפל בה, איפה הם גרו? כאן הייתה גם בעיה טכנית. מילא כהנים שעובדים אחת לחצי שנה, אז הוא יכול לגור באיזה מקום שהוא ומגיע. אבל כהנים גדולים, מתתיהו, איך זה עובד? אז מספר החשמונאים כתוב שהוא כנראה עבר לגור במודיעין כשירושלים הפכה לאט לאט יותר מתייבנת. אז כשכל העסק לא נסע חן לפניו, אז הוא עזב את העיר המתייבנת הזאת. אנחנו מכירים את זה גם בהלכה מהמודיעין ופנימה לגבי החובה של פסח ובערב פסח וכולי, שזה לא נחשב מרחק גדול מדי, זה לא דרך רחוקה על כל פנים. אז מן המודיעין ובערך היום בסביבת העיר מודיעין, שלבים, כל האזור ההוא, שאפשר להגיע ברגל על כל פנים בחצי יום לירושלים או משהו כגון זה. אז מתתיהו גם הוא היה ממשמרת יהויריב, והחורבן בא גם בזמן שאנשי יהויריב, ולכאורה כשהכל נדם, כשהכל פסק, אז גם המשמרות הללו אין להם משמעות. וזה פלא על כל פלא, שמכל ענייני עבודת המקדש נשאר לנו רק מה שההלכה קבעה. זאת אומרת, אזכור במוספים, קדושת הר הבית, קינות, אבל משהו שקשור להווי, מה שקשור ליום יום, אין. בצדק, עוד פעם. נועד רבה, משם הראיה שהסוגיה בשבת שבטלה מגילת. אם אתה רומז לאיזה דבר אחר, איפה יש משהו הקשור דווקא הלילה ולמחר למגילת תענית? עוד פעם? כן, אז מה הלוכה למעשה? הלוכה למעשה. ברית, מה שהתור הביא, כשיש ברית בתשעה באב נדחה הסניף להפסקת הצום ולהחלפת בגדים לבעלי הברית, זה מהעובדה שלבני סנאה היה יום טוב שם. זאת אומרת, זה השריד, אני חושב היחידי, השריד היחידי שמחגיגות שבטלו לחלוטין, ומגילת תענית בטלה, זה כן נשאר לנו בדבר הזה. זאת אומרת, בתשעה באב נדחה לגבי זה. זה עדות שמשהו עוד נתפס בדבר הזה. אבל כל שאר הדברים נעלמו ואינם. מחלוקת בגמרא. יש כמה סיכומים. אחד הסיכומים שבפרסיה לא, ובצינה כן. סיכום שני, בזמן שיד ישראל גברה או לא גברה, כנראה שתלוי בתקופות. כשבית שני היה בתפארתו, אז היה יום טוב. כשהיה זה, אז כבר הרגישו שזה משהו. על כל פנים, המשמרות הללו, או הזכר של המשמרות הללו בכהונה, ליווה את ישראל, ותקף אנחנו נראה עד איפה ועד מתי. דבר מדהים. יש הרבה שרידים ארכיאולוגיים, זאת אומרת כתובות, בדרך כלל, כתובות שנשתמרו, הן חצובות בסלעים ובקירות ובאבנים, על סדרי המשמרות. ולפנינו, זו תופעה מאוד מעניינת, מה שנמצא בתוך הטור הזה של משמרת ראשונה, יהויריב וכולי, יש פה כעין סדקים בתוך הרשימה. יש שלושה סדקים. שלושת אלה הם הדברים שנמצאו. זאת אומרת, מה שנמצא, אז אם אני קורא את הראשון, את המילה ארבע, ואחר כך עוד פעם את המילה משמרת, ועוד פעם משמרת וכולי, וגם מצד ימין, שם שלוש מ"מ משמרת, ומצד שמאל יש ממלך נצרת אחלה. ולמטה עוד איזה מגדל. מה שעשה המשחזר הזה, הוא למעשה ניסה לבנות את הרשימה של משמרות הכהונה, תכף תראה מצד ימין, הוא ניסה לבנות את הרשימה ולשחזר אותה על סמך הדברים, הרשימה הזאת כולה. וזוהי רשימה שעוד מעט נשוב אליה, שהיא כוללת את שמות ראשי המשמרות ואת המקומות שהם גרו בה כנראה בערב החורבן ובוודאי גם לאחר החורבן. אני כבר חייב עכשיו לומר שרובם של המקומות הללו הם בגליל התחתון. פרט למירון, מירון ועוד משהו, מפשטה נדמה לי, שהם בגליל העליון. מצד, אז ככה, אז מצד השמאל של אותו טור שאנחנו עומדים בו, יש הנתונים, חלק מצאו באשקלון, חלק מצאו בכיסופים, בדרך לגוש קטיף, בשדות קיבוץ כוספים, אז הם אמרו איזה גבול עזה, זה היה אז כמובן, אז יש חקוק באבן עמוד וכו' וכו', ויש פה כל הרשימות של הדברים הללו, יש מישהו שאפילו טוען שזה לא שימש רק רשימה לכהנים, כי אחרת אין להסבר למה זה היה כל כך נפוץ, זה שימש גם כלוח שנה לכל ישראל כולם, זאת אומרת לוח של חצי שנה, זאת אומרת זה כמובן מסביר, יש מישהו שחולק מה את הקניות ואת הסדר ואת הבר מצוות ואת החתונות ואת את היורצייטים ואת כל הסיפור מסביב לזה. עכשיו שבטל הדבר עד שהתארגנו מחדש ועד שזה נמשך עוד מאות שנים. כך גם בעמוד השלישי בראש הטור השמאלי יש גם כן, לא בעמוד שאנחנו עומדים, כן? אני אומר העמוד השלישי, באותו קטע, לצד שמאל של העמוד, יש גם דברים שנתגלו בתשן חב-בית. וזה נמצא אני חושב פה בירושלים. שוב יש פה קטעים ואפשר לראות, יש פה הצילום, גם נצרת, מה שלפנינו, נצרת ואחלה ומגדל, איך זה נסדק ונשבר, ומה שיש באותיות למעלה, אז כמובן מה שיש באותיות בסוגריים מרובעות, זה השלמה למה שנמצא באבן עצמה. אני עובר לעמוד הרביעי, וכאן יש איזה ממש סקופ. מה זאת אומרת לבתים? איפה? רגע, זה דברים אחרים. אני מדבר על משמרות העבודה. זה תפקידים אחרים. אני מדבר על המשמרות של העבודה. כי הבתים זה לא חובה דאורייתא, זה היה. כאן זה חובה. הדבר המעניין, לרמב"ם זה דאורייתא, אבל שהיו כולם, זה מסכים כולם. הדבר המפליא, שבבית תימני בתימן, באיזה כפר נידח, גילו הארכיאולוגים, נדמה לי האנגלים, ואיכשהו הדבר הזה התגלגל, גילו באחד הקירות, נדמה לי באיזה מסגד או מאיזה בית, גילו כתובת עברית, והיא לפנינו בחלק הראשון של העמוד, זה הצילום איך שזה נראה, והפיתוח של האותיות זה למטה ממנו, ומתורגם או מעותק לאותיות שלנו, זה בראש העמוד מצד שמאל. משמר הרביעי, אפשר אפילו לראות, מי שיתאמץ יכול לראות איך זה בעמוד התימני עצמו וגם בשכתוב שלו או בצילום של האותיות למטה. מלכיה בית לחם משמר החמישים, ימין יודפת משמר השישי, הקוץ אלבו משמר השביעי, אביה עידו כפר עוזיאל, תכף אנחנו נראה את זה בקינה של הקליר בעצמו. כבול, אלישיב, כהן, כמובן יש פה כמה אותיות חסרות, יקים, פשחו, צפת, חופה, בית מעון, משמר 13, ישב אב, משמר 14 וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת שיהודים, כמובן קשה לתארך בצורה מדויקת את הכתובת הזאת, אבל יהודים, ולא חשוב עכשיו נתפלפל מתי אותם תימנים הגיעו לתימן, אם בגלות הראשונה או בגלות השנייה, או שזה גל נוסף של גולים, יהודים ישבו בתימן, והיה חשוב להם מאוד, והם חיו, הרי אחרת לא היו מבזבזים זמן וכסף ואנרגיה, בשביל לחקוק משהו באבן. זה, עוד פעם, אז מה הם צריכים?
מי סיפר לך את זה? שמה?
רגע.
אבל אתה מדבר בתימן, אתה לא מדבר בארץ ישראל. אז אתה אומר שאתה כהן אתה, אבל לא תימני. זאת אומרת שהיו כהנים תימנים שהגיעו לתימן, הם שמרו על אותם מסורות, והיא הייתה כל כך חשובה להם וכל כך משמעותית שהם מצאו דרך לחקוק אותו ולשמר אותו. וכמובן שצריך להבין שאם זה אבן שהתגלגלה, כנראה זה לא בבניין המקורי. זאת אומרת, זה היה חקוק אולי באיזה בית כנסת, ובבנייה משוחזרת, בשימוש משני, לקחו את האבן הזאת וקבעו אותה באיזה בית של איזה ערבי או משהו כגון זה, עד שמישהו גילה את זה. וזה, אני לא חושב שמישהו יכול בצורה מדויקת לומר מתי זה קרה, זאת אומרת, מתי זה נחקק. אבל יש לנו דוגמה של מאות רבות של שנים שהדבר הזה השתמר והיה חשוב להם, וזה מראה איך כל ישראל, אנחנו לא יודעים על תפוצה אחרת, אבל תפוצה כל כך נידחה, כמו בתימן, שמרו את הדבר הזה, או מפני שזה היה יום טוב שלהם, או חג שלהם, או על כל פנים בוודאי שזה היה יקר להם, בין אם תאמר שהיה לזה שימוש משמעותי, ובין אם תאמר שזה היה לה רק זיכרון סנטימנטלי. בינתיים, נוסף לכיתובים הללו שהם ממצאים ארכיאולוגיים, יש גם הרבה קטעי סליחות, פיוטים, שירים וכל מיני רשימות שהתגלגלו בהמון ספריות בעולם, אבל כמובן רק בצורה מאוד מקוטעת, ובעשרות שנים האחרונות קיבצו הרבה דברים ונכתבו על זה הרבה מחקרים. המחקר האחרון שאני יודע עליו זה שהמסקנה שלו זה הצילום לפנינו. על סמך השינויים שהוצאו בשחזורו של אבי יונה, אבי יונה הגיאוגרף הגדול, היה חשוב לו גם לקבוע את המקום. אז הרשימה הזאת נדמה לי היא היותר מעודכנת. אז הרשימה הזאת, אתה מצד אחד רואה את 24 מספרים, באמצע הטור, זה יויריב, ידעיה, אחרים, סעורים וכו', אלה הם השמות כפי שמופיעים בעיקרם בתנ"ך, בימי דוד ושמואל, וזה דבר מאוד מרטיט למי שמרגיש אותו. בימי דוד ושמואל הגיעו הסיכום, והדבר הזה התגלגל עד לערבות תימן. והטור השלישי זה המקומות שבהם הם ישבו, כנראה באותה תקופה, ואולי גם כן בתקופות מאוחרות. רובם הגדול הם בגליל התחתון, והאיקסים הללו זה השינויים שהחוקר הזה הכניס לאור מה שקדמו לו. זאת אומרת, על סמך כל מיני ממצאים, גם שנמצאו בשטח וגם השוואות, זה הסיכום, נדמה לי, המעודכן ביותר, ומסתום מהדברים הללו עוד יחקרו, של כבדלת משמרות הכהונה וההתיישבות שלהם, בוודאי לאחר בית שני. זאת אומרת, אחרי בית שני אנחנו יכולים לומר בוודאות ששם הם ישבו, אבל רגליים לדבר שגם בתקופה שלפני זה הם גם בחלקם הגדול ישבו שם, וזה עוד פעם קשור לשאלה, מה היה היחס בין המקומות שהכהנים גרו לבין העבודה שלהם במקדש? זה היה ארוך, זה היה קצר. זה כמובן מסביר את מה שאנחנו גם עסקנו בתהילים מבית על אותו לוי שגר בארץ ירדן וחרמונים, והוא מתגעגע לעבודת המקדש, מתי יגיע הזמן שלו, או יביע הרגל שהוא בלאו הכי עולה לרגל והוא יעבוד, או שמתי יגיע השבוע שלו לשמש. הצימוק שבכל הדבר הוא, אני חושב, הקטע האחרון. זה קטע שנתגלה, אני חושב, בכניזה באוקספורד, כן, באוקספורד, ויש שם כל מיני פיוטים, ובין הפסקאות יש פסקה כזאת: היום שבת קודש, שבת קודש לשם היום, איזו היא המשמרת, כך וכך, משמרת כך וכך. הרחמן ישיב את המשמרות למקומה במהרה בימינו אמן. כמה שנים משנברא העולם ועד עכשיו? 4794 משנברא העולם ועד עכשיו. דלת אלפים תף שין צדיק דלת. כמה שנים משחרב בית המקדש ועד עכשיו? 967 משחרב בית המקדש ועד עכשיו. הרחמן יבנה ביתו והיכלו ואמרו אמן. במילים אחרות זה מי שברך כזה. מי שבר אל חלי צהל, מי שבר של הזמן ההוא. אז היה שם מי שברך. מי שברך שעשו בשבתות כל שבת, וכל שבת היה הנוסח של מי שברך מתחלף. היה מתחלף לפי המשמרת. כי עכשיו מבינים למה עשו את מי שברך דווקא בשבת. מפני ששבת זה היום שבו היו מתחלפים המשמרות. והפיקנטי שבדבר הזה הוא המלבב, הוא המרטיט, שזה לא סתם משבר שכמה חוקרים היו מפלפלים וכמה דוקטורטים היו עושים אם לא היה כתוב מתי זה נאמר. מפלפלים בזמן זה, כאן כתוב מפורש, זה נאמר בדלת אלפים תף שין צדיק דלת, ו-967 לחרב המקדש. אנחנו היום מונים 1927 לחורבן המקדש. זאת אומרת, אנחנו מדברים בערך על 1,000 שנה. זאת אומרת, יש לנו עדות שעוד לפני 1,000 שנה וקרוב ל-1,000 שנה משחרב הבית, יהודים חיו את החוויה של משמרות הכהונה, ואמרו, רגע, רגע, עושים מישהו בערך, השבוע הזה ייבנה המקדש, אז תדעו לכם איזה משמרת צריכה ללכת לעבודה. אז קראו בשם המשמרת, מרגישים את החיות, את החיוניות שבדבר הזה. המשמרת הזאת כך וכך, ואם היו אכן כהנים, ומסתבר, אבל בשן ראיה גמורה לזה, שהיו גם כהנים, אולי באותה חברה או באותו מקום, שידעו לאיזה משמרת הם מתייחסים. והם אמרו, כן, עכשיו השבוע שלנו, יעשו לנו משברך השבוע הזה, אנחנו צריכים להיות מוכנים לדבר הזה. אני חושב שזו תעודה יחידאית במינה, שמדגישה את החיוניות של הדבר הזה, ואת מה שמתלווה לעבודה הזאת. אני לא זוכר. זאת אומרת, עברתי על הרבה חומר. בבקשה. נכון, אז מפני שברגלים זה יוצא מחוץ לתורנות. אני עברתי על... בבקשה? כן, אבל אז הם גם מצטרפים. בבקשה? חוץ, אבל חוץ מזה, לא, באים גם אחרים, מפני שאנשי התורנות, לא, הם, בוודאי, אבל הם יכולים לב... אז לכן אמרתי, זה לא מדויק שהוא עבד רק שבועיים. זה שבועיים הוא עבד דרך קבע. כשהוא עלה לרגל והיה צורף בעבודה, אז הוא יכול היה להצטרף לזה. אני לא זוכר שמצאתי באיזה מקום שהוא. על כל פנים, זה מה שאמרתי, כל זה זה רק הכנה בשביל להבין, בשביל להבין את הקינה שאנחנו רוצים עכשיו לקרוא אותה, כי זה גם מסביר, אני שמעתי ברגע זה שיש גם אצל הפרנקפורטאים, יש ניגון מיוחד. זאת אומרת, כמו שאצל יהודי מזרח אירופה יש מנגינה לאלי ציון ועריה, שהיא מאוד מקובלת, ומשתום אצל עדות המזרח גם כן, על כל פנים, אצל יהודי גרמניה, משתום בכלל כבר, יהודי גרמניה שמרו על מסורות עמוקות מאוד, יש לכמה קינות נבחרות מנגינה מיוחדת לכל אחת מהן. ולקינה הזאת יש גם כן מנגינה בפני עצמה, וזה עדות למעמד המיוחד. שמסתום אני מתאר לי שגם אצל יהודי אלג'יר או אצל בכל מקהילות ספציפיות יש מנגינות מיוחדות לקינות, וזה מעיד על המשקל המיוחד שייחסו לקינה הזאת, שלא לדבר על הזמן הקדום של הקינה כשהיא בנויה. אני רק אגיד את המבנה שלה ונצא להפסקה קטנה. היא בנויה על סמך כל מילה מילה ראשונה מפרק א' באיכה. אתם יכולים לראות איכה, בחור, גלתה, דרכי ציון אבלות, היו ויצא וכו' וכו'. ואחר כך הוא דן על האסון שקרה, והסיכום, זאת אומרת הסיכום של השורה של הבית, יהיה שמה של המשמרת וגם המקום שהיא חיה בו. צריך להבין ש... שוב, יש הרי מחלוקת גדולה, מתי חיה קליר וכולי, אבל בוודאי איכשהו זה מתחכך לכל המאוחר בזמן של המשיברך הזה. זאת אומרת שקרוב לוודאי שיישובים רבים בגליל התחתון וגם בגליל העליון בחלקם, היו מיושבים בתקופת הקינה הזאת על ידי כהנים ששמרו את המשמרת שלהם וידעו את תקופת העבודה שלהם, והיו מתפללים בלשון שהוא אמר, החמה נבנה ביתו וחלו. נצא עכשיו, קרוב לוודאי שכן. הרי אתה רואה, אתה רואה מה... כן, אבל יש פה... כן, אבל גם הגליל היה אז מיושב. למעשה, עד תקופת הצלבנים, שאז הם הכניסו מאומה גדולה לעולם, אז היה יישוב שהם ידעו יישוב. כי מה שקרה, יהודה וכל האזור הפכה לשממה בגזרות של אדריאנוס. אז כל האוכלוסייה הלכה לגליל והתיישבה שם. נצא עכשיו להפסקה של 10 דקות. יכול לחלק אותה. תן את זה לאנשים שם. זה דוגמה של צילום מפה לא בטוחה ב100%, בחלקה היא גם משוערת, אבל על פי הרבה, בייחוד שרידים בלשון הערבית וכולי וכולי, ניסיון לקבוע את המקומות האלה, יש פה גם השם של בחלק גדול שם של המקומות, הם מסתרים, אנחנו רואים בגליל התחתון ומגיע עד לגליל העליון, לבקעת כינורות וחמת, ואולי גם חמת גדר, ועל חוף הכינרת, ואלה המקומות, זאת אומרת, גם של השמות וגם של הכינויים של המשמרות, וזה יעזור לנו עכשיו להבין את הכינה כפי שהיא מופיעה לפנינו. איכה ישבה חבצלת השרון, ודמם רון מפי נושאי ארון, ונאו ממשמרותם כהנים בני אהרון, כנמסר הבית במסרבי מרון. אז כמו שאמרנו, הוא פותח בביטוי מתוך הפרק ראשון באיכה. אתה יכול כמובן לפרש, הוא חיפש משהו שהתחרס לו עם מרון, אז יצא לו אהרון וארון, ולכן גם מצא את חבצלת השרון. אבל יכול להיות שהוא בחר בביטוי הזה חבצלת השרון בצמוד לאיכה. יש פה איזה קונטרסט אדיר. איכה ישבה, זה הביטוי של המצב הטרגי. חבצלת השרון זה הביטוי הרומנטי, זה הביטוי הכל כך נלבב, הכל כך רענן משיר השירים. זאת אומרת, כשאתה נזכר בביטוי שלך ישבה באותו מצב אידילי, באותו מצב קדום של חבצלת השרון של שנת העמקים, ותראה מה קרה עם חבצלת השרון, היא לא נמצאת במקום הטבעי שלה, והיא נמצאת במצב כזה שהיא מבקה וכולי. על כל פנים, כמובן שזה כינוי לכנסת ישראל, השאלה רק מדוע הקליר בחר את חבצלת השרון כביטוי לכנסת ישראל, ואולי בגלל יצירת הניגוד עם שיר השירים. כן. כן, שמה? ולמה דווקא בשרון? אז הם אומרים שבשרון יש מזג אוויר לך, שהוא יכול... כן, השאלה היא למה הוא... אני מסכים עם זה. זה כשאני אלמד שיר השירים ורק שיר השירים, יורם, היהודי הזה ישב כאן קודם. כשאני אלמד שיר השירים, אז אני צריך לשאול למה הוא בחר את חבצלת שרון. מה שאני שואל עכשיו, זה למה בקינה הזאת, מכל הרשימה הארוכה של כינויים לכנסת ישראל, הוא בחר את חבצלת שרון. כמה? פעם אחת מופיע הדר השרון והכרמל, הם העירו מעשה אלוקינו. אני מוכן למצוא לך עוד המון כינויים. למה דווקא זה? אני אומר את זה כהשערה, אני בכלל לא בטוח שזה נכון. אני מוכן להגיד דבר יותר נועז. אני גם לא בטוח שהקליר בעצמו מתכוון לזה. אבל מותר לי, כשאני חוזר על הקינה, אני אומר, עובדה שאני הרגשתי בזה. אני הרגשתי, חבצלת השרון זה היופי, חבצלת השרון, על הדרך שחזל אמרו, איכה, זה בהפטרה של היום, ראה אותם בשלוותם, ראה אותם בכלכלתם, ראה אותם בניבולם. אז זה אמיתי מבחינת החיפוש של המקונן. הוא ביקש לבטא את הפער, את התהום בין המצב האידיאלי למצב הטרגי הזה, אז הוא בחר לעצמו איכה ישבה כביטוי. תראה, איכה ישבה בדד העיר רבת ים, גם כן אומרים דבר והיפוכו. מי שהייתה עיר רבת ים, תראה מה עירה לה. אז כשאתה אומר חבצלת השרון, זה המצב היפה הנחמד, תראה מה עירה לו, איך ישבה. ודמם רון מפי נושאי ארון, גם כאן. מאיפה הוא לקח את הביטוי ודמם רון מפי נושאי ארון? אז אתה יכול לומר בפשטות שזה מתחרז יפה עם ארון, וממילא יצא לך עם שרון ועם מרון והכל נחמד מאוד. נו, למה דווקא שיר? וידום אהרון, אז למה זה רון? ודמם רון מפי נושאי אהרון. אני מוכן לשאול אותך קושייה טובה. נו, לוויים, נושאי אהרון. מתי נושאי אהרון אומרים שיר? אחד, אני לא מבין. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה. נו, להגיד ששם זה רון, זה לא, אולי. כן, אבל אם לא נושאי אהרון, ודמם רון, אתה מתכוון לומר ככה, מי שהם נושאי אהרון, הם אומרים בהזדמנות אחרת רון, אתה מרגיש זה דוחק. אני הייתי רוצה לומר שיהיה רון בזמן נושאי אהרון. נו. אולי, אבל עדיין. צודק, זה אפשר גם לומר. אבל אם היית זוכר את הגמרא בעבודה זרה, הגמרא בעבודה זרה אומרת, וישרנה הפרות, שהפרות בזמן שהביאו את הארון מבית שמש מהפלישתים, אז הפרות אמרו שירה. ושם יש שריד בבבלי, איזה שירה אמרו, אז שם יש מימרה, רוני, רוני השיטה. יש שם איזה מילים קשות מאוד, שיר שמופיע בגמרא, שיר עתיק מאוד שאמרו בזמן שהביאו את הארון, ושם כתוב רוני, ודמם רון מפי נושאי ארון. ובכן, הנושא, לא חשוב עכשיו שנושאי ארון שם הם שונים מהנושאי ארון זה פה. אולי, אני אומר בדרך השערה, שהשימוש במושג רון, זה במובן של רינה ורון, רוני, רוני, אמרו שם נושאי הארון. אולי. על כל פנים, אז הכותרת היא ונאו ממשמרותם כהנים בני אהרון, שאלה מהמשמרות שהם ישו במקום, מתי? בזמן שנמסר הבית במסרבי מרון. עכשיו אנחנו יודעים כמובן שמשמרת יריב. אתם רואים איך מה שאנחנו התפלפלנו קודם בירושלמי, איך לקרוא מסרבי מרון, מסרבי מה זה בדיוק, אולי שם המקום היה מסרבי מרון, או מרון מסרוויה, והוא כמובן שיחק עם המילים, אנחנו מנקדים את זה היום מרון, גם על מרון העיר יש כמה וכמה הסברים למקום. למשל, בכל באי עולם יבואו לפניו כבני מרון, עם המשנה בראש השנה. איך בא, מה, אז רשי אומר, מה עולות בית חורון, שקם שם קשה מצידי צדדים. איך לפרש את זה? אותם? לא, לא, אבל מה זה מרון? אותם? כן, אבל מה זה, אחד אמר, מרון זה נמבר. מרון, אתה שומע פה את הצליל הלועזי של מספור, וכל באי עולם עוברים עליו כנומר, כמספרים, כבני מספר, ולכן, אז גם המניעה היא דבר כגון זה. אולי צליל אחד שלה, זאת אומרת, יכול להיות שזה השפעה באמת של הלטינית, של קביעת המקום הזה מירון, אינני יודע איך שנסתדר עם זה, אבל הוא בוודאי שיחק עם מסרבי מרון, אז הוא אמר, אלה שמסרבים, או אלה שסירבו, או שמרו את רצון היושב במרון. בחות יבכה, שוב, התחיל באיכה, בחות יבכה מחומשת ספרים, כנערה כהן ונביא ביום הכיפורים, ועל דמו נשחטו פרחים כצפירים, ואנחנו מכירים את זה דברי הימים, ועם ירי במקדש השם כהן ונביא, ומה שחזל דיברו על נבוזרדן וכו'. טוב, זה דבר שכבר אמרתי כמה פעמים. בזמן שלומדים פיוטים כאלה של הראשונים, אז יש פה בעיה. הבעיה היא שהכותב יצא מתוך הנחה שהשומעים לו יודעים את דברי חזל ומבינים את הרמזים, ויודעים את כל הפרטים שכלול בתוך זה, ומה שהוא עשה, זה שהוא אמר את זה ברמיזה. מתוך הנחה שאתה חכם, ודי לך ברמיזה, ואתה מבין את העניין. הקושי הגדול הוא שאתה לא מבין את הרמיזה, ואז זה כמו לספר בדיחה ולהסביר למה צריך לצחוק. אז זה לא מצחיק. זאת אומרת, לקרוא פיוט כזה, אז כשהוא אומר לך, כהן ונביא ביום הכיפורים, הוא מניח שאתה כבר יודע את הפסוק, ואתה יודע כבר את מאמרי חזל על זה, ועל דמו נשחטו פרחים כצפירים, ואתה יודע את מה שהוא עשה, נבוזרדן, בשביל להביא, כדאילו לפייס את הדם של זכריה, שלא שקט, ומכיוון שהוא דיבר על דבר שלא שקט, שהוא דבר שכל הזמן נע, אז הוא סיים, ונדו כציפורים, כהני ציפורים. זאת אומרת, גם הם כאילו, האדם הזה, אדם התוסס שלא היה רגוע, גם גרם לזה שהכהנים לא ישבו במקום רגועים, אלא אם יהיו כל הזמן בתנועה. גלתה מארצה קלה מקושתה. ושוב, אתה יכול להיזכר תלמיד חכם שצריך שיהיה בקי בחב ד' ספרים, כי קלה מקושטת וכו'. באבון מעשרות ושמיטה, והמשנה באבות, ובארבעת שפטים מושפטה, והוא בוודאי מזכיר את מה שכתוב גם ביחזקאל וגם בתוכחה, ומעדיה הופשטה משמרת מפשטה. ובכן שוב, יש לנו אותה משמרת שאפשר לראות אותה כאמור בלוח הרצוף. דרכי היכל דממו כנפרץ כותלו, במקום שכאן כתוב דרכי ציון, אז הוא אמר דרכי ההיכל, למרות שאין משמעות לדרכי היכל, אלא אתה צריך לומר דרכים המובילות להיכל. והמעיל כנקרא פתילו, ובכן, שוב הוא שיחק פה, למעיל לכאורה לא היו פתילים, אדרבה, שפה לפי, ולכוונה היא כנראה החוטים של המעיל, והורד והותח והושפל מטילו, או הכהן או הבית, ונע משתילו כהן הייתה לו. ובכן, הייתה לו זה שוב שם מקום, אתם יכולים לראות את זה פה במפה, ונע משתילו כאילו מהמשתלה, מהחממה, מהמקום שבו הכהן שתול. היו מלאיבים בלוחמי לחם. כן, כאן יש כמובן משחק. גם, אני מתכוון לומר שמי שירצה אחר כך יוכל לראות, אני חושב שהפירוש של גולדשמיט, שהוא מצולם פה, הוא סיכום של כמה וכמה פירושים. יש פירוש אחד, הקלאסי, זה מטה לוי ובית לוי, בקינות ישנות, שהוא עסק במשמעויות מדרשיות יותר עמוקות, ויש הפירושים היותר פשטנים, וגולדשמיט בלל את כולם, לא יכול כמובן להביא את כולם. אז כאן במלווים בלוחמי לחם, זה מורכב. במשלחת ששלח חזקיהו, אחרי חורבן שומרון, שלח ליישובים במרחבי ארץ ישראל, שיבואו לירושלים לחוג את הפסח, אז שם כתוב בדמן דברי הימים ב' פרק למד, שהיו מקומות שקיבלו את המשלחת הזאת בסבר פנים יפות, ועלו לירושלים, והיו מקומות שהיו מלעיבים בהם, מלעיגים ומשחיקים בהם וכו' וכו' וכו'. ועל סמך זה הגמרא גם דורשת שאלה שהיו מזלזלים בנביאים או בדברי חכמים. אז הוא כמובן בלל את כל הסיפור הזה, ואמר שהיו מלעיבים בלוחמי לחם, ולוחמי לחם זה שם נרדף, לכו לחמו בלחמי אלה הם החכמים, כביטלו הלא פרוס לרעב לחם, כן, יש פה גם מצוות שבין אדם למקום וגם מצוות שבין האדם לחברו, ויש פה שוב ציטוט מישעיהו נ"ח, ורעבו וצמו ממים ומלחם, וכאן יש עדויות למה שיש, מה שקראנו הערב בהיכל, מה שיש בדברי חז"ל, הגמרא בגיטין, על הרעב והצמאון שהיה בירושלים, כבוטלו שתי הלחם מבית לחם. כן, שוב, אז כמובן שבוטלו שתי לחם, הכוונה היא לביקורים שהיה צריך להביא וכו' וכו'. אבל בית לחם זה גם שם של מושבה, עד היום נמצאת, אנחנו מדברים על בית לחם הגלילית, וזה אחד מהמושבות של הכהנים. אבל פה הוא עשה את הפטנט לבית לחם, המקור של התזונה האלוקית. זאת אומרת, המקדש באחד הכינויים שלו, כבוטלו שתי הלחם מבית לחם, מוכר אתה לומר שהכוונה היא למקדש, אז אתה יכול לומר מכיוון ששם היו מקריבים לחם פנים לפני תמיד, או מפני שזה המקום שמביא פרנסה וכו'. הוא כמובן יכול היה ללכת גם בצורה יותר עמוקה, איפה יש לנו למשל בתנך המושג בית לחם כשם גם מקומי וגם סמלי, ברות, אז איך כתוב שמה? כי שמעו בשדה מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. ולאן הם חוזרים לכן? הם חוזרים לבית לחם. הם לא ידעו שהם חיו על המבוע של בית לחם, והם לא הבינו שמבית לחם זה המקור של הלחם, והם הלכו למקום אחר, ואז הם שמעו שזה בית לחם. זאת אומרת, אפשר לשחק, גם המקרא רמז בדברים האלה, לכן גם הוא עשה את זה. ויצא הדר עום בכסף נחפת, כן, הדרה של האומה שהיא מחופה בכסף, והכוונה היא למה שכתוב בתהילים, על כנפי יונה נחפה בכסף, זאת אומרת כאילו היא מאותרת בצורה יפה, ותמורו אפר ראש חיפת, ההפך, התמורת האום, האומה הזאת ש ראשך מאותר בכסף, אז תמורת זה הראש שלה הוא באפר, או הראש שלה מחופה באפר, ונרות נכבו ומנורת נכפת, דהיינו עבודת המקדש והמנורה היא כפויה או הפוכה, כפשעו בלחם ופת, על פת לחם יפשע גבר. טוב, זה כמו שאמרתי, זה צריך להבין את כל היפי של המליצה, ו זה דומה לצורף, שאתה נותן לו איזה אבן טובה, ויש לך איזה טבעת, ואתה צריך את הטבעת הזאת לאתר באבן, ואתה משפץ אותה, ואתה מכניס אותה קצת, אתה משייף אותה מפה, קצת משייף אותה, כדי שהיא תשב בצורה יפה ומסודרת. לכן, לקחת מליצה, וכפשו בלחם ופת, ואתה זוכר שעל פת לחם יפשע גבר, אתה רואה מה הוא עשה, הוא לקח פשיעה עם לחם, אבל הוא שינה אותה פה לצרכים שלו, ואמר, הם פשעו בזה שהם לא נתנו, בזה שהם לא פרסו לרעב לחם, ולכן נלכדה יודפת, אנחנו מכירים אותה בגליל. זכרה זמן אשר נעשה ונשמע השיבו, ושוב, יש פה איזה פזילה לתקופה הרומנטית בתולדות ישראל, ואולי לזה כשהוא אמר קודם, קלה מקושתה, אז הוא הזכיר שישראל בתואר קלה מאוד נתעלה, דהיינו במתן תורה, ואז זה המצב היפה, ואתה ענות אמן לא אבו, וזה שוב הוא רומז לדרשת חזל, שהם בנים לא אמון בהם, שהם עמדו בסיני, ואמרו את אשר, כל אשר אמר השם נעשה ונשמע, ובשלב יותר מאוחר לא היו מוכנות לענות אמן, ירמיהו אמר במקומם אמן, ואן ואומר אמן כן יעשה השם. עוד פעם, מסתבר, ככה אתה צודק, לענה וראש סבאו ורבו, והוקצו והולהבו, והוא חזר והיו מלעיבים, כהני אלבו, אלבו, זאת אומרת, שוב אותו מושב הכהנים בגליל. חטא חטאה ואמרה לאליל זה אל. אולי הוא רומז להלכה. זוכר מישהו איזה הלכה? אחת מהדרכים שמי שעובד עבודה זרה, שהוא אומר לפסל אלי אתה. זאת אומרת, יש עבודה במעשה, ויש גם אמירה. זאת אומרת, מי שאומר לפסל אלי אתה, איפה יש לנו את הדוגמה החיובית של זה? זה לא אמירה, זה הייתה פעם. אלי אתה ועודקה. אלי אתה ועודקה. אז מה טיבה של האמירה הזאת? זה אותה אמירה שבשלילה אתה חייב עליה בעבודה זרה. אז פה גדולה מידה טובה ממידה פורנות. ובכן, אז כשהוא אמר, במה היא חטא? היא לא עשתה שום דבר. יש כמובן חטא במעשה, אבל יש גם חטא בהכרה, בהצהרה. ואמרה לאליל זה אל, והיליגה ותיאתה בחוזה אל, וגם זה מופיע בחזל ותיאתו, עבור כן הוא קנאה במרגיזי אל, הם יקניוני ואני אקניהם וכו' וכו'. כמובן, למה הוא השתמש בדבר הזה? זה קשור גם כן למשהו מאגדות החורבן. כשירמיהו, אז אותו קינה שנגיד מחר, אז בהלוך ירמיהו על קברי אבות. אז איך תמיד אנחנו מסבירים את זה? מה הוא ביקש שם כשהוא הלך על קברי אבות? הפשט הוא קרה. ירמיהו חשש, הוא קיבל את הנהגת עם ישראל, הוא קיבל אותה עם בית מקדש. עכשיו הוא יחזיר בלי בית מקדש, במילים בנות ימינו. הוא יעמוד לדין של ההיסטוריה. יגידו לו, רבי ירמיהו, אתה קיבלת עם ישראל עם בית מקדש? תירוץ היום, תירוץ מחר. בימיך המקדש חרב. אנחנו טובים את זה מידיך. אמר ירמיהו, רבוי, זה לא הולך ככה. אז בהלוך ירמיהו על קברי אבות, אמר, כולכם תהיו יחד איתי. דהיינו, אנחנו עומדים עכשיו לפני איזה משבר בהיסטוריה היהודית, שהוא לא יכול להיות בן דור אחד. ואז כל אחד מהאבות, כשהוא יעיר אותם, אז כל אחד מהאבות שם את המשקל שלו על המוזניים, אולי זה יחיה, אולי זה יחיה, לא יחיה שום דבר. עד שבא רחל, אמר הקדוש ברוך הוא, בשבילך רחל אני עושה. נו, מה מת הפשט? למה, מה רחל אמרה? ותקנה רחל באחותה, היא אמרה, אתה יודע שאני בשר ודם ואני לא קינאתי. ואתה מלך גדול, אז אתה מקנה, תוותר. אז אומר הקדוש ברוך הוא, בשבילך רחל אני עושה. אברהם שם את העקידה על כף המאזניים וזה לא עובד. היו שואלים אותנו, אני לא בטוח אם אנחנו היינו אומרים שהניסיון של רחל יותר גדול מהניסיון של אברהם? לא. אז למה בשבילך רחל אני עושה? אז זה כנראה שזה רמוז פה עם הרמב"ם במורה הנבוכים. הרמב"ם במורה הוכיח, זאת אומרת, זה אפשר לבדוק, שהמושג קנה כקנאה מופיע רק בקשר לעבודה זרה. וזה ההסבר הוא עם המכילתא. המכילתא אומר שכל דיבור בלוח אחד יש לו מקביל בלוח שני. לא תרצח כנגד אנוכי. שכל הרוצח כאילו ממעט את הדמות. אז זה גם באמונה. לא יהיה מקביל ללא תנאף, שכל העובד עבודה זרה כאילו מנאף אחר המקום. אז המושג קנאה הוא בתחום חיי האישות, והוא בתחום עבודה זרה, מפני שאנחנו רואים את הקשר בין בני הזוג כמקביל לקשר שבין המאמין לבין האלוקים. אז אם יש פגם בדבר הזה, אז בקנאה. אמר הרמב״ם שלכן כתוב, אל קנה ויקנה לאשתו. והמושג קנאה לא כתוב על שום עבירה אחרת, הוא כתוב רק על עבודה זרה. לכן אומר, אומרת רחל, אברהם אבינו שם את העקדה, זכות גדולה מאוד, אבל היא לא תשובה לנקודה שעליה באה גזירת החורבן. גזירת החורבן באה על עבודה זרה. עבודה זרה זה המושג של קנאה. היחידית שיכולה לטעון שהיא התגברה על התכונות האנושיות, והיא לא קנאה באחותה, זו הייתה רחל. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, בשבילך רחל אני עושה, מפני אנחנו לא דנים בערך הסגולי של כל אחת מהאבות והאימהות, אלא באפשרות שלו לענות לצורך הקונקרטי. הצורך הקונקרטי של ערב החורבן זה הקנאה של עבודה זרה. ומכיוון שבשבילך רחל אני עושה, אז ממילא, אז מיני קולך מבכי. חטא חטאה ואמרה לאליל זה אל, והלהיגה בתייתה בחוזה אל, עבור כן הוא קנאה במרגיזי אל. מכיוון שגם היא, הקנאה שלה הייתה בדברים האלה. ויצא ממעון אל כפר עוזי אל, והוא גם כן כפר שהכהנים ישבו בו. תומתה החניפה תבל ונעלה רב החובל, וכאן שוב יש איזה שינוי יפה, רב החובל בפשטות, אנחנו מכירים את זה מיונה, מי אחראי לזה, יכול בהחלט להיות שרב החובל כאן זה כינוי אולי לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת מי שאחראי לגורל של עם ישראל הוא שכאילו נאלץ לעזוב את, את, את המקדש או את, את המקום שבו מנהיגים את זה. אנחנו מיד נראה גם שיש עוד ביטוי של ספינה. וענן אבק רגליו כאבל ואין מתקרבל בכהני ארבל. ובכן, ודוד מחורבל במעיל בוץ, כתוב בזמן שאלו את זה. זאת אומרת, זה אחד הביטויים למי שעטוף בבגדים שמשמשים לפני הארון. לחבלה, יכול בהחלט, יכול להיות. ידו פרס צר בבית זבול, כי כליה חויבתי כדור המבול, כיסאו אישית לחיבול וניבול, כן, השמיים כיסי הארץ אדום רגלי, באיזה מקום שהוא, המקדש גם נתפס ככיסא שלו, והכיסא באיזה מקום נתון גם לחבלה, מה שאתה אמרת עכשיו, וגם לניבול, ויצא בכבל כבול, כהן כבול, וכבול גם הוא מהמושבות בגליל. כל עמה קוננו קינה, כי הכעיסו לאל קנה, שוב חזר על זה, בגוי נבל אותם קינה, בגלל עבודה זרה, ונדדה מקינה משמרת קנה. זאת אומרת, זה, אני חושב שהכפר הצ'רקסי, שם כפר קנה, הוא כנראה שמר על השם הזה. לא למרום עין צפת, זאת אומרת, לא התבונן, לא צפה למרום, וכסף על חרס חיפת, זאת אומרת, באיזה מקום שהוא חיפו על העם, שוב, זה פסוק במשלי, כסף שיגים מצופה על כסף, שפתיים דולקים ולב רע, אז שוב, הוא בחיזוק מוסר הורפת, היא הרפה את, את המוסר שהיה צריך לחזק, ונהרס ונלפת כהן צפת, זה כמובן לא צפת שלנו. ממרום השמיע נעליתי טעון, והיקני בעיוורון ובשיגאון, ופקד עליי אבון נו וגבעון, איך יש פה חשבון היסטורי גדול. זאת אומרת שגם את האבונות הקודמים של עיר הכהנים, גם שם גלגל את זה, ונע ממעון משמרת בית מעון, וזה אחת המושבות בגליל. נסקד עול אבון ונכאב, כי הושבתי אנונה מבלי אב, כאן אנונה בוודאי מלשון אונן, ודוממתי מלצפצף במינים ועוגה, והכניס פה גם את תפקידי הלוויים, ונשא עליי קינה משמרת יש ואב. סילה אביראי מורי הוריה, ובכן, את הסילוק של הסנדרין, וכמובן הוא שיחק פה גם במוריה וגם בהוראה, והרי יש שם כמה הוקימתות לפירוש של הר המוריה, ולא נזכר לי עקדת מוריה כהר המוריה, מרוב מרד ומריה, איך בשם מוריה, שיש לו שוב צליל של שיר השירים בהוראה של מור, הוא הפך את זה למרי. הוצגה עירום ועריה משמרת מעריה. על גבי חרשו חורשים והאריכו מענית, והריקו עליי חרב וחנית, והרביתי צומות וטענית כתוצאה מן החורבן הזה, ומצורת תוכנית יצאה יוונית. וכן צורת תוכנית הוא בוודאי גם רומז לתוכניות שדוד העביר לשלמה על בניית המקדש, וכתוצאה מהשרטוטים האלה, מהבנייה של המקדש, התוכנית הזאת, בני אבני המקדש, גם ביחזקאל מדברים על צורת התוכנית הזאת. יווני זה פשוט שם, איכשהו קשור ליבנאל או ליבנית. אני חושב שבתיקונים שאני הציע פה, אז יש פה שינוי, במקום יוונית, אתה תראה, יבנית, בבית, בעמוד האחרון, בבקשה? יכול להיות, יכול. כן, נכון, אבל פה כתוב, זה דווקא משמרת אימר, אז הוא פשוט, הוא במקום יוונית, ואב, הוא כתב בבית, ואז יש לך משהו מיוונית. לא, הלכה לגלות. יצאה, זה כמו, היא פשוט יצאה ממקומה.